שלום עליכם, בוקר טוב, אנחנו בלימוד הרמב״ם היומי, פרק שביעי בהלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, והפרק שלנו, ארוך קצת יותר מהפרקים הקודמים בהלכות עבודה זרה, עוסק בשתי מצוות, האחת מצוות עשה והאחת מצוות לא תעשה. מצוות העשה היא לאבד עבודה זרה וכל הנעשה בשבילה, כך כתוב בכותרת ההלכות, והלא תעשה היא שלא להנות בעבודה זרה ובכל משמשיה. הנה ההסבר. א', הלכה א', מצוות עשה היא לאבד עבודה זרה ומשמשיה וכל הנעשה בשבילה. שנאמר, אבד תאבדון את כל המקומות. נאמר, כי אם כה תעשו להם מזבחותיהם תוצו וכולי. ובארץ ישראל מצווה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו. אבל בחוץ על הארץ אין אנו מצווים לרדוף אחריה, אלא כל מקום שנכבוש אותו נאבד כל עבודה זרה שבו. שנאמר, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. בארץ ישראל, כך לומדים, אתה מצווה לרדוף אחריהם, ואין אתה מצווה לרדוף אחריהם בחוץ על הארץ, אלא במקום שנכבש על ידך. אז אם כן, לסיכום, החילוק שבין ארץ ישראל לחוץ על הארץ הוא פשוט. בארץ אנחנו מחויבים לרדוף אחריה ולאבדה בכל מצב, גם במקום שלא כבשנו, כי מצווה עלינו לאבד עבודה זרה מארצנו, וחוץ על הארץ, כל חיוב העיבוד את העבודה זרה זה רק במקום שכבשנו. הלכה בית, עבודה זרה עצמה ומשמשיה ותקרובת שלה, וכל הנעשה בשבילה. משמשיה זה כל אותם כלים, כוסות שמנסחים בהם יין לעבודה זרה, כלים שבהם עושים דברים לקראת הכיתור, הזיבוח. אז עבודה זרה עצמה ומשמשיה ותקרובת שלה, זאת אומרת אותם הדברים שמביאים, היין הזה שמנסחים או הבשר עצמו שמקריבים, וכל הנעשה בשבילה, כלומר כל הנוי שמסביב, היו מדליקים נרות, שוטחים שטיחים, הכל הכל הכל, כל אלה, אסור בהנאה, שנאמר, ולא תביא תועבה אל ביתך. אם כן, בהלכה הראשונה דיברנו על מצוות תעשה של אבד תאבדון את כל המקומות, ובהלכה השנייה על המצוות לא תעשה, שלא תביא תועבה אל ביתך. וכל הנהנה באחד מכל אלו, לוקה שתיים, אחת משום ולא תביא תועבה אל ביתך, שהרגע למדנו, והשנייה ואחת משום ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. אמנם הפסוק הזה נאמר בעיר הנידחת, ולא בעבודה זרה, אבל חז"ל דרשו אותו גם לעניין עבודה זרה, מפני שעבודה זרה נקראת חרם. כתוב, שקץ תשקצנו, ותאב תתאבנו, זה כתוב בפסוק על עבודה זרה, לגבי לא תביא תועבה אל ביתך. ותאב תתאבנו כי חרם הוא, ובפסוק ולא ידבק בידך כתוב מן החרם, ובזה גילתה לנו התורה שכל מה שהוא חרם, גם עבודה זרה, אסור בהנאה ומוזהרים על הנאתו. אז אם כן, על פי הרמב״ם, נהנה באחד מכל אלו לוקה שתיים. הלכה ג', בהמה שיקריבו על העבודה זרה, כולה אסורה, כולה אסורה בהנאה. ולא רק היא כולה, אלא אפילו פרשה ועצמותיה וקרניה וטלפיה ואורה, הכל אסור בהנאה. לפיכך, אם היה באור, סימן שיודע בו שזה האור תקרובת עבודה זרה הוא. כגון שהיו עושים שקוראים קרע עגול כנגד הלב ומוציאים הלב, הרי כל אותן האורות שהם כך אסורים בהנאה, וכן כל כיוצא בזה. האורות, כש... אנחנו מדברים על פרשה ועצמותיה וקרניה וטלפיה ואורה, הכל אסור בהנאה. אבל אם יש באור סימן שיודע בו, אז ברור אנחנו לחלוטין שזה בגדר של אסור בהנאה ועבודה זרה. מה בין עבודה זרה של עובד? מה בין עבודה זרה של גוי לעבודה זרה של ישראל? עבודה זרה של גוי אסורה בהנאה מיד, שנאמר פסילי אלוהיהם תשרפון באש, מי שפסלו נעשה לו אלוה. כלומר, בעבודה זרה של גוי, אז היא אסורה מיד, הכוונה היא גם עוד לפני שהוא עבדה. זאת עבודה זרה, זה נמצא בחנות, פסל יפה, רק נגמרה עשייתו, כבר היא אסורה בהנאה, כי כתוב פסילי אלוהיהם מעצם זה שהם נפסלו לאלוהות, כבר נעשה לו אלוה. אבל עבודה זרה של ישראל אינה אסורה בהנאה, עד שתעבד, שנאמר לגבי עבודה זרה, כתוב ושם בסתר, ושם בסתר. ומה הכוונה ושם בסתר? עד שיעשה לדברים שבסתר, שהם עבודתה, כי ישראל שעובד עבודה זרה לא עלינו, עובד אותה בסתר, שלא יראו. כי אם יראו, אז בית דין ישמעו וידונו אותו כמו שידונו אותו. אז זה נקרא עבודה שבסתר, ולכן זה רק ממקום של העבודה, שזה עניין עבודתה. לכן קודם שתעבד, אינה אסורה בהנאה. ומשמשי עבודה זרה, עד עכשיו דיברנו בעבודה זרה עצמה, בפסלים. ומשמשי עבודה זרה, כלומר הכוסות, הכלים, בין של עובד כוכבים, בין של ישראל, אינם אסורים עד שישתמשו בהם בפועל לעבודה זרה, כי כשמם כן, הם צריכים להיות משמשי עבודה זרה, אז אם הם עוד לא משמשים לעבודה, ממילא הם עוד לא אסורים בהנאה. העושה על החיי עבודה זרה לאחרים, אף על פי שהוא לוקה. למה הוא לוקה? כי כתוב, אלוהי מסיחה לא תעשו לכם, וכבר למדנו בפרקים הקודמים, שאלוהי מסיחה לא תעשו לכם, בין אם אתה עושה את זה לעצמך, ובין אם אתה עושה את זה לגוי. אבל אף על פי שהוא לוקה וזה אסור, בוודאי, שכרו מותר, זה כלל גדול שעכשיו הרמב"ם מתחיל ללמד אותו. ואפילו עשה אותה לגוי שהיא אסורה מיד, כמו שאמרנו מקודם, כי כתוב פסילי אלוהים, מרגע שנפסלו זה כבר אסור, מפני שאינה נאסרת עד שתיגמר, לכן היא אמנם אסורה והוא עובר איסור והוא לוקה, אבל שכרו מותר, כי גם אם היא נעשתה לגמרי עד הסוף, אינה נאסרת עד שתיגמר. ומקוש האחרון שגומרה אין בו שווה פרוטה. פה צריך להסביר נקודה אחת קטנה ויסודית בענייני נזיקין ובענייני דיני סחירות, יש הלכה. ההלכה היא שישנה לי סחירות מתחילה ועד סוף. מתוך מחלוקת אם ישנה לי סחירות או אין לי סחירות, ההלכה היא ישנה לי סחירות מתחילה ועד סוף. כלומר, אומן, בעל מלאכה, שקיבל עליו לעשות כלי, אז הדין הוא, שהוא קונה את שכרו בכל שלב ושלב בתוך הפעולה. כשהוא מתקדם, הוא קונה את שכרו. לכן, אומן מקבל שכר על כל עשיית הצלם, על כל שלב, והשכר כבר בעצם שלו. עוד לא שילמו לו אותו, אבל זה כבר שלו. ממילא הוא כבר קנה את השכר, האומן הזה, שעשה את העבודה זרה, הוא אמר איסור, הוא לוקה, אבל את השכר הוא הרי כבר קנה, עוד מלפני שהעשייה נגמרה. מה נשאר בסוף בגמר העשייה? רק המקוש, המכה בפטיש האחרון. המכה בפטיש האחרון אינו שווה פרוטה. אז ממילא זה כבר הגיע אליו כל שכרו, ואתה לא יכול לקחת את שכרו, שכרו מותר. ואפילו עשה אותה לגוי, כמו שאמרנו. הלוקח גרוטאות, המשך העניין הזה של שכר, הלוקח גרוטאות מן הגויים, ומצא בהם עבודה זרה. סתם, לוקח גרוטאות, בתוך הגרוטאות שהוא לקח מעובדי כוכבים, מגויים, הוא מצא בתוכם עבודה זרה, שברים, כל מיני שברים של כלי מתכות שיש בהם עבודה זרה. אם נתן מאות ולא משך, עכשיו אסור לו ליהנות מעבודה זרה. אבל השאלה היא אם זה כבר שלו או לא. אם נתן מאות, אבל עוד לא משך בפועל את הגרוטאות, יחזירם לגוי. וכן אם משך, כבר עשה משיכה, קניין משיכה, אבל עוד לא נתן מעות. אף על פי שמשיכה בגוי, קונה, זה כלל גדול בדיני משיכה, ואז ממילא זה כבר של ישראל, כי הוא עשה משיכה. אם זה של ישראל, הרי הוא מחויב אוטומטית לבאר את זה, כי הוא צריך לאבד עבודה זרה. אבל עדיין בכל זאת, הוא לא מחויב, למה? כי זה כמקח טעות, הוא הרי אם הוא היה יודע שיש פה עבודה זרה בין הגרות האות, ודאי שהוא לא היה קודם. ממילא זה הכל מקח טעות. אז אמנם הייתה כבר משיכה, אבל עוד לא היה לגמרי קניין עד הסוף, אז עוד אפשר לטעון למקח טעות. נתן מעות ומשך, גם נתן מעות, וגם כבר הייתה משיכה, יוליכם לים המלח. יוליכם לים המלח, הכוונה היא, יוליכם למים עמוקים, שלא ימצא אותם לעולם, ושם אין לו מה לעשות יותר. למרות שבעצם מצד הדין הוא אולי לא קנה. למה? כי הייתה פה משיכה בטעות, גם הקניין וגם המשיכה היו בטעות, ולכן הוא בעצם יכול לדרוש את הכסף חזרה. אבל אם הוא ילך וידרוש את הכסף חזרה, זה נראה כאילו הוא מוכר כבר משהו משלו לנוכרי. וכיוון שהוא מוכר משהו משלו לגוי, אז הוא מוכר עבודה זרה. ולמכור עבודה זרה ודאי שאסור לו. אז אם כן, הוא חייב להוליכם לים המלח, והכסף, היסטוריה. וכן גוי וגר שירשו את אביהם. וכן גוי וגר שירשו את אביהם, גוי, אבא גוי, שבן אחד שלא התגייר. יכול הגר לומר לגוי, כלומר האח האחד, יכול הגר לומר לגוי, תול אתה עבודה זרה ואני מעות, אתה יהי נסך ואני פירות, כל זה מי שירשו. אבל מי שבאו לרשות הגר כבר, הוא לא יכול לתת לו אותם בחזרה, כי זה נקרא כמו מחירה של עבודה זרה לגוי. כיוון שהם שלו, אסור ליהנות מעבודה זרה. היי אבל, הוא הרי לא יקבל שכר, אלא הוא רק יגיד לו, זה יהיה שלך וזה יהיה שלי. כמו שאסור ליהנות משכר על עבודה זרה, גם אסור ליהנות מחליפיה. זה עסקת חליפים פשוטה, וזה גם כן נאסר. ממשיך הרמב"ם. צורות. דין נוסף. עכשיו דיברנו על מי שלקח גרוטאות ומצא בטעות משהו. מה קורה למי שהולך בדרך ומוצא צורות שעשו אותם גויים לנוי? פה יש חלוקה גדולה מאוד בין דברים שנעשים לנוי, רואים את זה בהרבה מאוד דברים גם היום, חברות מכוניות עם סמלים מסוימים כאלה ואחרים של שתי וערב, או אפילו סכומים וכל מיני דברים, אם הם נעשו לנוי, מותרים בהנאה. בצורות שעשאון לעבודה זרה, לעבודה אסורים. כיצד? איך יודעים חלוקה כללית? כל הצורות הנמצאות בכפרים אסורות בהנאה, מפני שחזקתן שהן לעבודה זרה עשויות. כי דרך בני כפרים לא לעשות צורות לנוי, אלה אנשים כפריים, פשוטים, והם עושים את זה לעבודה זרה. כלים יש להם גם בלי כל מיני נויים. והנמצאות במדינה, בעיר, נו, שם נמצאים עשירים. אם היו עומדות על פתח המדינה, אם היו עומדים על פתח המדינה, והיה ביד הצורה, צורת מקל או ציפור או כדור או סייף או אתרה וטבעת, כל אלה ודאי חזקתו שהוא לעבודה זרה ואסור בהנאה. ואם לאו, הרי היא בחזקת לנוי ומותרת. כל הדברים שאמרנו מקודם, זה סימנים של אדנות, של מלכות, של כל מיני סמלים של עבודה זרה. ואם לאו, הרי הוא בחזקת לנוי ומותרת. הלכה זין, צלמים הנמצאים מושלכים בשווקים או בתוך הגרוטאות, הרי אלו מותרים. בסדר? מדובר בצלמים שנמצאים בתוך שווקים, בתוך גרוטאות, הם מותרים. למה? יש כאן שני ספיקות. קוראים לזה ספק ספיקה. ספק אם נאבדים או לא נאבדים, נכון? וכי יכול להיות שהם בכלל רק לנוי, וגם אם נגיד שהם נאבדים והם לא לנוי, הרי הם הושלחו כבר, אז יכול להיות שהעובדים שלהם כבר השליחו אותם החוצה, וביטלו עובדי העבודה זרה את העבודה הזאת, וכלל ידוע בהלכה שהתברר בפרק הבא ברמב"ם הוא, שעבודה זרה שביטלו העובדיה כבר מותרת בהנאה, אז ממילא יש לנו כאן שני ספיקות שהופכים את הצלמים הנמצאים מושלחים בשווקים או בתוך הגרוטאות למותרים, ואין צריך לומר שברי צלמים. זה ודאי, כי השבירה ודאי מוכיחה שאיך שלא יהיה הם בתהילים, כי ביטלו אותם, שברו אותם, אז הם מותרים, מכוח אותו ספק ספיקה, או שהם בכלל היו מכתחילה לנוי, וגם אם נאבדים, השברים האלה מעידים בעצם שברונם, ששברו אותם, שביטלו אותם. אבל לעומת זאת, מי שמוצא בתוך השווקים או בגרוטאות, יד. והיד הזאת, הכוונה היא, הוא מוצא תבנית שלמה, דמות יד, דמות רגל, מוצא יד מצורת עבודה זרה, או רגלה, או איבר מאיבריה מושלח, איבר מאיבריה מושלח, הרי זה אסור בהנאה. הועיל וידע בוודאי שזה האיבר מן הצורה הנאבדת, הרי היא באיסורה, עד שיוודע לו שביטלו הגויים. כל עוד זה שלם ויפה, אז אף אחד עוד לא יודע אם באמת זה בוטל על ידי הגויים. אבל אם הוא ידע שביטלוה, רק אז הוא יוכל ליהנות מזה. הלכה חטא, המוצא כלים בעליהם צורת חמה ולבנה ודרקון. ודרקון. המוצא כלים בעליהם צורת חמה ולבנה ודרקון. אם היו כלי חסף וזהב או בגדי שני, או שהיו חקוקים על הנזמים ועל הטבעות, הרי אלו אסורים. למה? מפני שהצורות האלו ברור שהן נאבדות, זה דבר יקר. ועל שאר הכלים, כלומר כלים לא יקרים, לא בגדי זהב, שני או כלי כסף או נזמים, ועל שאר הכלים מותרים, מפני שחזקתם לנוי ולא לעבודה זרה. וכן שאר הצורות הנמצאות על כל הכלים, חזקתם לנוי ומותרות. שאר הצורות, זאת אומרת לא חמה, לבנה ודרקון, אלא סתם צורות אחרות הנמצאות על כל הכלים, וכאן הכוונה היא גם על כלים מכובדים. מקודם חילקנו בין כלים מכובדים לשאר הכלים, סתם כלים, שבסתם כלים, מותרים אפילו צורת חמה ולבנה ודרקון, ובכלים מכובדים ברור שהחמה, לבנה והדרקון משמשים לעבודה זרה. אבל בשאר הצורות הנמצאות על כל הכלים, שזה לא חמה ולבנה ודרקון, גם בכלים מכובדים, חזקתן לנוי ומותרים. נעמוד בחלק הזה ונמשיך את הפרק בהמשך הדברים בהמשך היום. הלכה תת, עבודה זרה ומשמשיה וכל התקרובת שלה, סליחה, אוסרים בכל שהן. כיצד? עבודה זרה שנתערבה, זה בא ללמד אותנו עכשיו יסוד גדול, שהאיסור, השיעור של האיסור הוא המינימום של המינימום, דהיינו בכל שהוא זה כבר אסור. יש חובת עיבוד גמורה, וממתי חל איסור? מכל שהוא. אם כן, עבודה זרה ומשמשיה וכל התקרובת שלה, אוסרים בכל שהן. כיצד? עבודה זרה שנתערבה בצורות של נוי, אפילו אחת בכמה אלפים, כיוון שיש פה איסור כלשהו שיתערב, יוליך הכל ים המלח. וכן אם נתערב כוס של עבודה זרה, כוס שהשתמשנו בו בתור משמשיה, בכמה שאיתו מנסחים יין וכדומה, בכמה כוסות הוא יתערב או חתיכה מן הבשר, עכשיו הכוונה היה תקרובת עצמה שמביאים לעבודה זרה, שנכנס לביתה בכמה חתיכות, יוליך הכל ים המלח. וכן אור לבוב. אנחנו זוכרים את המושג הזה של אור לבוב, דיברנו עליו כבר בפרק מקודם, אור שקרוע כנגד הלב, יש לו איזה סימן כזה, כמו ארובה עגולה, שם, משם היו מוציאים את לב השור מהחיים, זה עבודה זרה שלהם, וזה סימן קלאסי לעבודה זרה, וכן אור לבוב שנתערב בכמה אורות, הכל אסור בהנאה. עבר ומחר עבודה זרה, כלומר אין כאן לא רוב, לא מיעוט, יש כאן איסור מיידי בכל שהוא. עבר ומחר עבודה זרה, או אחד ממשמשיה או תקרובת שלה, הרי הדמים אסורים בהנאה, ואוסרים בכל שאין כעבודה זרה, שנאמר והיית חרם כמוהו, כל שאתה מביא מעבודה זרה, ומכל משמשיה ותקרובתה, הרי הוא כמוה, ודינו חרם, וזה גם באיסור כלשהו. הלכה יוד, עבודה זרה, או השאירה שנשרפה, השאירה זה אילן, לא תיתה לך כל השאירה, השאירה כל עץ, אצל מזבח השם אלוקיך, אז אמנם השאירה נאמרה בתורה, דווקא במזבח, אבל אנחנו יודעים שהיא נאסרת בכלל, והשאירה זה אילן שנטוע לעבודה זרה. הוא אגב קרוי כך בשם נקבה, על שם אותה אלילה, אלילה כנענית, שהיא קרויה בשם הזה, והיא כאילו אחראית על הרביעה וכו', ולכן נוטעים עצים כמוה לעבודתה. אז השאירה כזאת, אם כן עבודת כוכבים, או השאירה שנשרפה, אפרה אסור בהנאה. מה אפשר לעשות כבר עם אפר? הרבה דברים אפשר לעשות עם אפר, בורית לכביסה אומרת הגמרא, וגחלת של עבודת כוכבים אסורה, והשלהבת מותרת. הגחלת זה המקור עצמו, זה אסור, השלהבת מותרת, מפני שבשלהבת אין ממש. ספק עבודה זרה אסור, ספק ספיקה מותר, כבר דיברנו בזה מקודם ועכשיו ממשיכים ללמוד את זה. כיצד? כוס של עבודה זרה שנפל באוצר מלא כוסות, יש פה ספק עבודה זרה, כולן אסורות מפני שעבודה זרה וכל משמשיה אוסרים בכל שם. עכשיו אבל אם פרש כוס אחד מן התערובת, מתוך כל התערובת ונפל לכוסות שניים, או לכוסות שניים, לכוסות שניים, הרי אלו מותרים, כי עכשיו יש לנו כאן ספק ספיקה. אותו דבר, טבעת של עבודה זרה שנתערבה במאת טבעות, ונפלו שתיים מהן לים הגדול, ותרו הכל. שאני אומר אותה הטבעת הייתה בכלל לשתיים שנפלו, נתערבה במאה ונחלקו, והחלוקה היא נחלקו 40 למקום אחד ו-60 למקום אחר, ועכשיו נפלו 40 כולם לטבעות אחרות, כולם מותרות, שאני אומר אותה הטבעת האסורה ברובי, בסדר? יש כאן ספק ספיקה, אז אותה הטבעת האסורה שיש עליה ספק היא בספק ברובי, נפלו השישים לטבעות אחרות, כולן אסורות, כי עכשיו אני ודאי לא יכול להגיד שהיא נמצאת ברוב. האשירה, דין האשירה. האשירה שדיברנו עליה מקודם, בין שהייתה נאבדת, אשירה שעובדים אותה, וזה אשירה רגילה, אשירה שעובדים לה, זה האילן שניתה לעבודה זרה, לשם עבודה זרה. ובין שהייתה עבודה זרה מונחת תחתיה, כלומר נטעוע בהתחלה כדי להעמיד עבודה זרה מתחתיה בכלל, לא נטעו אותה בתור השירה, בין שהייתה עבודה זרה מונחת תחתיה, אסור להישב בצל קומתה, אבל מותר להישב בצל השריגים והעלים שלה. צל קומתה זה בגוף העץ, בצל שבא מגוף העץ, כלומר בגזע, בכל מה שצומח, והשריגים זה הענפים. אם יש לו דרך אחרת, בכלל אסור לו לעבור תחתיה. עכשיו מדובר לא לגבי לשבל, אפילו לעבור אם יש לו דרך אחרת. אם אין שם דרך אחרת, עובר תחתיה ולא מתעכב, אלא עובר תחתיה כשהוא רץ. ממשיך הרמב״ם ואומר, אפרוחים שכיננו בה ואינן צריכים לאימן. כיננו בה באשירה הזאת, נו מה קשור עכשיו האפרוחים? אז האשירה שימשה לגביהם לבסיס, ואינן צריכים לאימן, אם הם לא צריכים מותרים, והביצים והאפרוחים שצריכים לאימן, אסורים, שהרי האשירה כמו בסיס להן, והכן עצמו, שהאשירה כמו בסיס להן, והכן עצמו שבראשה, הכן עצמו שבראשה, שבראש האשירה, בסדר? כלומר, מהעצים והעשבים מהם עשה הציפור את הקן שלו למעלה, מותר, מפני שהעוף מביא עיציו ממקום אחר, אז זה בכלל לא מהעשרה, הוא לא בנה את זה מעצי העשרה. אם זה בנוי פה, זה בא ממקום אחר. נטל ממנה עיצים, מאותה עשרה, ממשיכים בדיני עשרה, נטל ממנה עיצים, והוא נטל ממנה עיצים, הכוונה היא להסקה, עכשיו אסורים בנה, הסיק בהם את התנור, יוצן, התנור, אם הוא הסיק בהם, צריך להמתין עד שהוא יוצן, כלומר שהחום שבא מההסק של האיסור, מעצי איסור, יוצן, בסדר? ואחר כך יסיק בעיצים אחרים של היתר ויופה בו. עפה בו את הפת ולא ציננו, עפה בו את הפת בהסק הזה ולא ציננו, הפת אסורה בהנאה, נתערבה באחירות, כמו הכללים שאמרנו מקודם, זה איסור כלשהו, יוליך דמי אותה הפת לים המלח. הוא לא יכול עכשיו לקחת אותה, אז יוליך דמי אותה הפת לים המלח. בסדר? לים המלח. כדי שלא יהנה בה, ושאר הכיכרות מותרות. ושאר הכיכרות, שזה לא הפת הזאת, מותרות, הוא הרי יודע לזהות את הפת הזאת, לכן הוא מוליך את דמיה לים המלח, כדי שלא יישאר שנהנה מדמיה, ובשאר הכיכרות מותרות. נטל ממנה קדקד וארג בו את הבגד. נטל ממנה קדקד וארג בו את הבגד. הקדקד הזה זה אחד מהחלקים של הנול, של האריגה. והוא נטל את החלק הזה, אולי זה המחט של האורגים, ששם קושרים את החוט, כדי לזורקו, קושרים חוט של ערב בין חוטי השתי, נטל ממנה קד-קד, והרג בו את הבגד, אסור בהנאה, להתערב בבגדים אחרים, יוליך דמי אותו הבגד האסור לים המלח, ושאר כל הבגדים מותרים. ומותר ליטה, אגב, יש מי שמסבירים לנו פה, שעניין ים המלח הוא לאו דווקא ים המלח, אלא הכוונה היא לים הגדול, ארץ ישראל, ים המלח, זה גם הים התיכון שמימיו מלוכים הם עמוקים, והכוונה בים המלח שאף אחד לא ייקשל בלקחת את זה, כי זה מים עמוקים וזה ילך למקומות רחוקים, רחוקים, רחוקים. טוב. נטל ממנה קדקד והרג בו את הבגד אסור בהנאה. נתערב בבגדים אחרים. יוליך דמי אותו הבגד לים המלח ושאר הבגדים מותרים. אמרנו, ומותר ליטה תחתיה תחת העשרה ירקות בין בימות החמה שהם צריכים לצל, בין בימות הגשמים, שאז האילן לא נותן להם כלום, ההפך הוא מעכב את השמש שכן כבר חודרת מדי פעם, בין בימות הגשמים מותר ליטה, מפני שצלע עשירה שהוא אסור עם הקרקע שאינה נאסרת, גורמים לירקות אלו לצמוח. וכל דבר שאסור ודבר שמותר גורמים לו ביחד, הרי זה מותר בכל מקום. הקרקע אין לה שום בעיה, אני הרי נוטע פה ירקות, אני נוטע פה דברים שנמצאים באדמה עצמה. זה שהצל של העשירה נותן צל, זה דבר אסור, אבל הקרקע עצמה היא מותרת, ובדבר האסור ודבר מותר גורמין או שניהם, הרי זה מותר בכל מקום. לפיכך, הדין ששדה שזיבלה בזבל של עבודה זרה, שדה שזיבלה בזבל עבודה זרה, מותר לזרוע אותה. ופרה שפתמה בקרשיני עבודה זרה, תאכל. וכן, כל היוצא בזה. בשר או יין או פירות שהכינום להקריבם לעבודה זרה, וזה נקרא תקרובת, ראינו בהתחלה. עכשיו הפירות לא נאסרו בהנאה, אף על פי שהכניסו אותן לבית עבודה זרה, וממתי הם אסורים בהנאה, כפי שראינו בהלכה הראשונה שהעבודה זרה ומשמשיה והתקרובת של האסורים, רק עד שיקריבום לפניה. כי בתקרובת ברור שזה לא שייך לפסילי אלוהי מרגע שנפסלו, אלא רק מהרגע שיקריבו את התקרובת הזאת לפני עבודה זרה. הקריבו מפני עבודה זרה, נעשו תקרובת. וזה גם אף על פי שחזרו והוציאו מראי לא יסורין לעולם. כל הנמצא בבית עבודה זרה, זה עבר ונכנס לבית עבודה זרה, אפילו מים ומלח, אסור בהנאה מן התורה. והאוכל ממנו כלשהו, לא כ... המוצא כסות וכלים ומעות בראש עבודה זרה. אם מצען דרך ביזיון, אם מצען דרך ביזיון, הרי אילו מותרים. מה קרה פה? הוא מצא כסות או מעות או כלים בראש עבודה זרה. אם זה נמצא באופן מבזה, ודאי שזה לא ניתן לעבודה זרה. אם מצאם דרך כבוד, הרי אלו אסורים, כי זה נחשב נויי עבודה זרה. אמרנו עם התקרובת, ואנחנו מדברים עכשיו על נויי עבודה זרה. נוי עבודה זרה נחשב אסור רק אם הוא באמת נועד לנוי, אבל אם אני רואה שהוא בא בתורה של ביזיון, הוא ודאי מותר. כיצד? מצא כיס תלוי בצברה, כסות מקופלת ומונחת על ראשה, כלי כפוי על ראשה, כל אלה דברים שהם דרך ביזיון, הרי זה מותר מפני שהוא דרך ביזיון, וכן כל כיוצא בזה. לעומת זאת, מצא בראשה דבר שכיוצא בו קרב לגבי המזבח, כלומר, כל מיני דברים שאילו היינו נותנים אותם להבדיל בעבודת השם, הם קרבים, יינות, שמנים, סולת, אז הרי זה אסור. למה? כי גם פה התכוונו בוודאי לתקרובת של עבודה זרה. ומה שנשאר פה זה השיניים של מה שנשאר אחרי שהם קריבו או שניסחו או שעשו. באמת דברים אמורים בזמן כל העניין הזה של דרך ביזיון ודרך עבודתו והחלוקה ביניהם זה בזמן שמצאם חוץ למקום עבודתו. אבל אם מצאם בפנים, במקום העבודה בבית עבודה זרה מבפנים מהמחיצה שהיא מיועדת לעבודה זרה, השטח שם בפנים, אז אם מצאם בפנים, בין דרך כבוד, בין דרך ביזיון, בין דרך דבר ראוי למזבח, בין דבר שאינו ראוי, כל הנמצא בפנים אסור, כמו שסיכרנו מקודם, אפילו מים ומלח. ופאור ומרקוליס, את זה כבר ראינו, שאותם עובדים, כמו שאנחנו זוכרים, בלפאור לפניהם או בלזרוק אבנים, כל הנמצא עמהם בין בפנים, בין בחוץ, אסור בהנאה. בין בפנים, בין בחוץ, אסור בהנאה. למה? כי בדברים האלה, הדברים שמבזים, אז גם חוץ למקום עבודתם הוא כמקום עבודתם, כי הכל נחשב שם לתקרובת של עבודה זרה. בסדר? ממשיך הרמב״ם ואומר, וכן אבני מרקוליס, אבן הנראית שהיא אמו, כבר אסורה בהנאה. כלומר, אבן שסמוכה לו, היא אסורה, בגלל שאולי היא נפלה שם מהמרקוליס, וזה אבן אסורה, אבל אם אתה רואה אותה רחוקה ממנו, והגדרה בהלכה שהיא רחוקה יותר מאמה מהמרקוליס, אז אין מה לחשוש. טוב, ממשיך הרמב״ם ומסיים את הדברים בהלכות האחרונות, עבודה זרה שהיה לה מרחץ או גינה, מותר לרחוץ בה, מפני מרחץ או גינה, סליחה, עבודה זרה שהיה לה מרחץ או גינה, נהנין בהם שלא בטובה, אין נהנים בהם בטובה. נהנים בהם שלא בטובה, הכוונה היא אם כהני העבודה הזרה הזאת, הם נותנים לך את זה, ואז צריך להחזיק להם טובה, אז זה אסור. אבל אם זה לא שהם נותנים לך, ואתה צריך להחזיק להם טובה בזה, מותר ליהנות מהמרחץ או הגינה שיהיה שם. וכן אבני מרקוליס, סליחה, והיה לה, סליחה, ולאחרים, היה לה ולאחרים, המרחץ והגינה משותפים לעבודה זרה, ולסתם אחרים, כלומר לשכנים גויים, אבל זה לא קשור לעבודה זרה, נהנים בהם אפילו בטובה, כלומר אפשר ליהנות בהם גם בטובת הכומרים, הכהנים שנמצאים שם, ובלבד שלא ייתן שכר. יותחת, הלכה יותחת, מרחץ שיש בו, מרחץ שיש בה עבודה זרה. מרחץ שיש בה עבודה זרה, בתוך המרחץ עומד פסל, עומד אליל. מותר לרחוץ בה, מפני שהיא נעשית שם לנוי ולא לעבודה. זה נעשה לאיזשהו יפה כזה של אבנים, שנאמר אלוהיהם בזמן שנוהגים במנהג אלוהות, ולא בזמן שהם מבזין אותן. כגון זו שהיא עומדת על הביב, והכל משתינים בפניה. אם הייתה דרך עבודתה בכך, אסור להיכנס בו. אם הייתה דרך עבודתה בכך ודומה לפאור, אז ודאי שאסור להיכנס בו. אבל במרחץ, זה לא איסור, כי זה ודאי נעשה רק לנוי, ופחות מזה. והלכה האחרונה וחותמת של הפרק, סכין של עבודה זרה ששחט בה, הרי זה, משתמשים בזה לשחוט בהמות לצורך העבודה זרה, הרי זה מותר. למה הוא מותר? זה מעניין מאוד. למה הוא מותר? מה מותר אגב? מותר הבשר. למה הוא מותר? מפני שהוא מקלקל. ואם, הרי זה מותר מפני שהוא מקלקל. כלומר, כשהבהמה חיה, אז היא משמשת להוליד, לחרוש. כשהיא נשחטת, אז המחיר שלה יורד. אז הוא מקלקל. אם הייתה בהמה מסוכנת, כלומר, זה בהמה שהיא כבר נוטה למות, ואז אי אפשר בכלל שהיא תחיה, והוא מהר מהר שחט אותה כדי שהיא לא תמות ותעשה נבילה, אז הבהמה הזו מותרת לאכילה, אבל לא אוכלים אותה. נראה את זה בפנים, סכין של עבודה זרה ששחט בה, הרי זה מותר מפני שהוא מקלקל, אם הייתה בהמה מסוכנת, הרי זו אסורה מפני שהוא מתקן, והרי זה התיקון מהנעת משמשי עבודה זרה, וכן אסור לחתוך בה בסכין הזה בשר מפני שהוא מתקן, ואם חתך דרך הפסד והשחטה, מותר. עד כאן, וזה סיימנו את הפרק השביעי, ניכנס בעזרת השם מחר, לפרק השמיני ברמב״ם. יום טוב עלינו ועל כל ישראל.